פרשת השבוע אנחנו עומדים את אחת המצוות החשובות, הנשגבות והיקרות ביותר שיש בתורת מוישה. מי אני לקבוע איזה מצווה חשובה ואיזו פחות חשובה, אבל חז"ל הם שאמרו ששקולה מצווה סצס כנגד כל המצווה שבתורת, ויש רק מצוות מעטות שעליהם אמרו חז"ל שהן שקולות כנגד כל שאר מצווה שבתורת. לקראת סוף השיעור ננסה להסביר תמיהה גדולה, אם אכן מצווה סצס חשובה כל כך שהיא שקולה כנגד כל שאר המצוות, למה המצווה הזו לא הוטלה עלינו חויבו? למה היא תלויה ברצונו של כל איש ואיש? ברצותו לובש דלת קמפס ומתחייב בצצס, וברצותו פושט את הבגד ונפטר ממצווה הזו, אם מצווה הזו כל כך חשובה והסחירה של כל יתר המצוות תלויה בה, ראיסו מויסו הזכרתם את כל מצוות השם, מדוע לא הוטלה עלינו חובה? אבל קודם כל אנחנו נעסוק בפן אחר של שאלה זו. דברי חז"ל במנוחס מם א' עומד א', אינני זוכר הרבה סוגיות שבהם מלאכי עליון הם שלמדונו הלכות. הרי בדרך כלל כלל בידינו תורה לא בשמיים, ויאף על פי כן אומרים חז"ל במנוחס מ"א עומד א', אומר להם מלאכה לרב קטינה, מלאך מן השמיים חידש לאחד האמירו, אומר לרב קטינה, דבעיד נדריתך, כאשר יש שער של רוגז הקודש ברוך הוא מניש גם מי שמבטל מצווה סצס, כך מסופר במנוחס. מלאכה אשכחי לרב קטינה דמחסה בסדינה, אמר לו קטינה קטינה סדינה בקייטה סרבה לבסיטווה צצה של תחילס מטה היו ליו, תמה רב קטינה אנשיסו העשי וכי מענישים בשמיים על מי שמבטל מצווה ססי כמו ציצה שלא רובצת עליו חובה. אמר לי בזמן דאיקה ריתך אנשינה, הרי שבעיד נדוריתך נאנשים גם מי שאיננו מהדר ללבוש ציציס. כתבו התויסס בערך נדב בייז או מוד בייז. אין זה אלא בימי קדם, משום שבזמניהם רוב הבגדים שלבשו בני אדם היו להם דלת קנפס, ומי שאיננו לובש ציציס נראה כאילו הוא רוצה להשתמט מן המצווה ולפתור את עצמו ממצווה שכל היתר מקיימים, ולכן יש בזה פגם, ובעיד נדוריתך נאנשים. אבל בזמננו, כך כתבו התויסס לפני 900 שנים, בזמננו שרוב הבגדים אין בהם דלת קנפס, לא מענישים ולא נאנשים על ביטול מצווה סצס, כאשר אדם לא לובש דלת קנפס, וממילא הוא איננו לובש ציצס. הרי לנו מדברי התויסס בערך נדבייז ומדבייז, שאין הקפדה אלא כאשר אדם עושה מעשה לפתור את עצמו ולהפקיע מעליו מצווה סיצס, ומכיוון שבדרך כלל כולם לובשים סיצס, כי רוב הבגדים יש במדלת קנפס, והוא איננו לובש דלת קנפס, הוא נראה כמי שמתכוון לפנוק את עול המצוות מעליו, ולכן הוא ננש בעידנה דריתך. אבל בפסוכם קוף יהוד גמל עומד בייס וטויסס נראה סגנון אחר. אמנם טויסס שם לא מסבירים את הגבור במנוחס, אבל לעצם מהות העניין טויסס באים להסביר מה שלמדנו שם בגמור קוף יהוד גמל עומד בייס. שבעה מנודין לשמיים, שבעה אנשים חל עליהם נידוי, נידוי מן השמיים, והצד השווה שבשבעת האנשים שכולם מבטלים מצוות עשי, מי שאין לו אישה, מי שיש לו אישה ואין לו בנים, מי שיש לו בנים ואיננו מגדל אותם לתלמוד תורה, מי שאין לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו. שבעה אלה מנודים לשמיים, והתוספות מסבירים כלפי מה שאמרו מי שאין לו ציצס, מי שאין לו תפילין. שני דרכים יש בתוספות. דרך הראשונה, יש לו בבית ואיננו מניחם, יש לו תפילין ויש לו ציצס, והוא לא טורח להניח אותם, ללבוש אותם, ולכן הוא מנודה לשמיים. אני חושב שהתירוץ של התויספס הראשון בפסוכים דומה למה שכתבו במסכת ערכים. רק כאשר אדם אמור לקיים מצוות האלה ובידו לקיים אותם, ובכל זאת הוא נראה כפורק אותה מיין צברו, לכן הוא ננש. עוד כתבו תויסס, אף על פי שאין לו, יש לו לאדם להיכנס לחיוב ולרדוף אחרי קיום המצוות, כמו שמצינו בסויט דף י' שמרו חז"ל, מוישה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל, כל כך טרח והתפלל, חז"ל אומרים שהתפלל טוב, קוף טסט ווב תפילס, כדי שכנס לארץ ישראל כמניין ואסחנן אל השם, והגמור אומרת, לא נשאה ומוישה לכונס לארץ ישראל, אלה כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ, והתויסס מוכיחים מכאן, שאדם לא די שהוא מקיים את המצוות, הוא צריך להשתדל להיכנס לכלל חיובן. מוישה רבינו היה בחוץ לארץ, לא היה מצווה במצוות האלה, והוא השתוקק והתאווה להיכנס לארץ כדי לקיים מצוות שעדיין לא חלו עליו חובה. כך כותבים התויסס, אדם צריך להיכנס לכלל חיוב המצוות, ואף על פי שאין לו תפילין ואין לו ציצס, עצם העובדה שלא טורח להשיג אותם ולקיים מצוות האלה, משום כך הוא מנודה לשמיים. הרי לן בתויסס בפסוחים קוף יוד ג', לפחות בתירוץ השני, לא די בכך שאדם מקיים את המצוות כאשר הן מזומנות בידו וקל לו לקיים אותם, אפילו מצוות שעדיין לא חלו עליו חוי והוא צריך לרדוף אחריהם, להשתדל לכנס לחיובן, כמו שאומרים שרבינו השתוקק לכנס לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. כך כתבו התויסס פסוחים קופי ג'. למה תויסס שם מתבססים על הגמור בסויטה לגבי מוישה רבינו ולא על מה שלמדנו במנוחס מ"א בעידנא דריתחא נענש מי שאיננו מקיים מצוות ציצס, משום שהתויסס מחפשים מקורות גם אם אין לו ציצס, הוא צריך להשיג, להשתדל, ואולי הגמור במנוחס מדברת כאשר יש ציצס בידו, כמו שהתויסס כתבו בתירוץ הראשון לגבי הגמור בפסוחם קוף יוד ג', והתויסס רוצים להוכיח שאדם צריך גם לתרוח אף על פי שהמצוות אינה מזומנות בידו, ולכן התויסס מתבססים דווקא על סויט יוד על אדמו של רבינו ולא על מה שלמדנו במנוחס דף ממעלה. מכל מקום, אין סתירה בין דברי התויסס, והתויסס הרי בפסוחם קוף יוד ג' כלל לא הזכירו את הגמור במנוחס ממעלה, אבל בכל זאת גם אם אין סתירה, יש שתי יסודות ושתי סגנונות. כאשר התויסס בערך אינדב בייז, משמע מדבריהם שאין קפידה אלא משום שאדם נראה כפורק את אולם של המצוות, ולא אמרו שאדם נענש כאשר הוא לא מקיים מצסיצס, אלא משום שכל יתר האנשים כן מקיימים, ובדרך כלל הבגדים יש בהם דלת קנפס, ויכול להיות שפלוני אלמוני יש לו גם בבית דלת קמפס, ואולי יש לו אפילו תארץ מצויצת, ואף על פי כן הוא איננו לובש אותו, ולכן בעידנא דריתחא הוא נענש, לפי התירוץ השני של התויסס בפסוחים, גם אם אין לו, הוא מנודה לשמיים, משום שאנחנו מצפים ממנו שיכנס לכלל החיוב, ויתרח לקיים את המצוות אף על פי שעדיין רחוקים הם ממנו, ואינם מזומנות בידו, כמו מי שאין לו תפילין ואין לו ציצית. עצם העובדה שהתויסס במסכת פסוחים דנים בחוד המחת על התפילין ועל הציצס, המרשו מתקשה בזה, הרי אינם אותו גדר. תפילין הלא היא מצווה שרובצת חובה על אדם, אדם חייב לרכוש תפילין ולהניח אותם כשם שהוא צריך לבנות סוכה ולרחוש דלת מינם, ולדאוג שיהיה לו מצב המורור כדי לקיים את מצוות היום. כך הוא חייב להשיג תפילן אמנת לניחם. בשונה מצסיסס, מצסיסס כל עוד הוא לא לבש דלת קלפס, הוא פתור מנציסס, ואין חובה כלשהי. והתויסס כתבו, לפחות בתיאוץ השני, הוא מנודל השמיים, מדובר אפילו כשאין לו, משום שאדם צריך לכנס לחיוב. הלא בתפילין פשוט שהוא חייב, כמו כל מצווה שתלויה בחפצה, ואדם צריך להשיג את החפצה כדי לקיים את המצווה. מה החידוש יש שאדם נענש כאשר אין תפילין בידו ואיננו מנוחן? תויסס היו צריכים להביא ראיה מסויטה שאדם צריך לרכוש תפילין ולעשות כל שבידו לדאוג שיהיה תפילין בידו על מנת להניחם. הלא הפרושס סומס המייס, אז מצוות התלויות בארץ אינן רובצות כלל על מי שנמצא בחוץ לארץ. בפרס חוץ לארץ מצוות האלה אינן נוהגות. ולכן פרושס סומס המייס דומים לצצס. כל עוד אתה לא לובש דלת כנף, אתה לא חייב בצצס. כל עוד אתה לא אוכל מפרס את הסחול, אתה לא חייב מצוות תלויות בארץ. אבל מה זה עניין לתפילין? כך תמי המרשו. שתי דרכים צריך לומר בישוב הדברים. דרך אחת, פשיטה שאדם חייב להניח תפילין, וממילא הוא חייב גם לטרוח שיהיו תפילין בידו, כדי שיוכל לקיים מצווה זו. אבל לא על כל מצווה, ולא על כל ביטול מצווה, אמרו חז"ל שהוא מנודה לשמיים. הם אמרו חז"ל שבעה הם המנודים לשמיים, משמע שלא בכל מצססי, יש רמח מצססי ולא שבעה בלבד. כנראה ששבעה אלה יש להם משקל מיוחד, וקל להבין למה יש להם משקל מיוחד, פריאה ורבייה, וגידל בונוב לתלמוד תורה, ומצוות שיש בהם ייחוד שמו הגדול יסבורך, אלה מיוחדות, ולכן התוסס מסופקים. עם הקפידה המיוחדת, עד שיהיה עליו נידוי מן השמיים, מנודה לשמיים, זה רק כשיש בידו ואיננו מניחם, או אפילו כשאינם בידו. ביטול מצססי ודאי שיש כאן, לגבי תפילין, לא לגבי ציסס. אבל אף על פי כן סבורים התויסס, שחידוש יש בדבר שהוא מנודה לשמיים, גם כאשר התפילין אינן מזומנות בידו, ולהוכיח את הפרט הזה, הביאו ממוישה רבינו. אף על פי שעדיין יש מקום לשאול, מוישה רבינו נתעבה לקונוסס הסחול, אבל מנולון שהוא מנודה לשמיים. אבל מכל מקום, יש בזה ליישב במקצת את התהייה של המרשו. דרך נוספת אני רוצה לומר, כתבתי בריחות גדולה פעמיים בספרים שלי, מנחסו של מסכת פסוחים במהדורה ראשונה, כמדומני שבמהדורה השנייה, השבוע ברוך השם יוצא לאור ספר זה במהדורה שלישית, אבל בעיקר הרחתי בסוגיה הזו מנחסו של חומש, שמויס מנחוב דלת, ושם הבאתי ראיות רבות מדברי ראשונים, בניגוד להבנת חלק גדול מהאחרונים, אולי ההבנה הכללית בדברי האחרונים, שגם מצווה תפילין היא מן המצוות של סדר היום. ואדם חייב להניח תפילין לפחות פעם אחת ביום. כמו שהוא צריך להתפלל בכל יום, וצריך לקרוא קריאה שמה בכל יום, כך הוא צריך להניח תפילין בכל יום, כך דאס כסף משנה בפרק ה' מהלכס יסוי דעתוירה, כך הניחו הלבוש בסימן למד זיים בשכנו חורחיים, אבל אני הבאתי ראיות רבות מדברי הראשונים, שמצווה תפילין כלל לא קשורה בזמן. כמו מצווה סתר מתוארת דיורייס. ישנן מצוות חביבות שהקודש ברוך הוא נתן לנו, והקודש ברוך הוא אומר לנו, תחבבו את המצווה ותקיימו אותה, מה שיותר. תקיימו אותה כאשר בידכם. כך מצווה סטפלן. ומצווה סטפלן לא קשורה בזמן. ואיננה מצווה של סדר היום שרובץ עלינו חובה בכל יום להניח תפילין. הסיבה שכלל ישראל לאורך הדורות הקפיד עד למאוד להניח תפילין בכל יום קשורה לדברי חז"ל, שכל הקריאה שמה בלי תפילין כמעט עדו שקר. לא משום שהמצווה מצד גדרה ומצד הלכותיה קשורה ליום. ולפי זה יש אכן דמיון בין ציצס ותפילין. כשם שאדם לא חייב בציצס כל עוד לא לבש דלת כנפס, גם מצווה תפילין לא רובצת עליו חובה. זו מצווה שיש לחבב אותה, אסור לקרוא קריאה שמה בלי תפילין, אבל זה רק דרש שקבעו חז"ל, ולכן אין פלא שגם חז"ל דימו תפילין לציצס ומזוזה, אף על פי שבמזוזה כל עוד הוא לא גר בבית, פוטר מן המזוזה, כל עוד לא לובש דלת כנפס, פוטר מן הציצס, בניגוד למצווה תפילין, אבל גם התוסס לא חילקו בין ציצס לתפילין. ובתירוץ השני כותבים התוסס, תירוץ הראשון כותבים התוסס, ביש לו ואינו מניחן. הלושן אינו מניחן מוכיח בעליל שתוסס מדברים על תפילין, וציצס היו כותבים איננו מטיל ציציות, איננו לובש ציצס, אינו מניחן מוכיח שתוסס מדברים על תפילין, הרי שתוסס גם על תפילין כתבו את שני התירוצים הנ"ל. מכל מקום אנחנו חוזרים לדיבר הגמור במנוחס. המלאך מגלה לרב קטינה שבשעת רוגז בעיד נדוריתך הקודש ברוך הוא מעניש מי שאיננו טורח לשבור שדלת קנפס ולקיים מצווה סיצס. בתחילת השיעור המסתי, אבל תואר אלוהי בשומיים, המלאך לא גילה דין, הוא גילה עובדה, מציאות. הוא רואה מה שקורה משם למעלה. הוא רואה את מי מוליכים לגן העדן ואת מי מוליכים לגיהנום. אולי הוא מלאך שיושב שם במחלקה שבו מסדרים את הנשמות, אלה לכאן ואלה לכאן. והמלאך לא לימד הלכה, הוא רק סיפר עובדה שבשעת רוגז, והנה דריתך, מנישים על מי שאיננו לובש ציצית. אז יכול להיות שלדידן יש בזה נפקא מינה להלכה, אבל אין כאן טעם של תורה אלוהי בשמיים. כותב הטור בסימן האחרון בהלכס ציצס. ובדקות הקרובות אנחנו נעסוק בסימן הראשון בהלכס ציצס, סימן ח', ובסימן האחרון בהלכס ציצס, סימן חוב ד'. כותב הטור בתחילת סימן חוב ד', אף על פי שאין אדם חייב לקנות טלס בשר וקנפס כדי שיתחייב בציצס, אלא דווקא אם רוצה להתכסות בטלס וסדלת קנפס חייב להטיל בציצית. מכל מקום, טוב ונכון להיות כל אדם זוהיר וזוריז במצווה סיסיס, שיהיה לו בגד קטן מצויץ שילבש אותו כל היום, כי עיקר מצווה על סחירת המצוות, ובכל שעה ובכל רגע צריך לכך. אומר הטור, מצווה סיסיס נועדה להזכיר לנו את כל יתר המצוות, וריס המויסס חרטם אז כל מצווה השם, בכל שעה ובכל רגע אנחנו צריכים את הזיכרון הזה, ולכן טוב ונכון שיהיה אדם זהיר וזריז במצווה זו, שיהיה לו טלס קוטן שילבש כל הזמן. והמחבר הבריס יוסף מתיק הלכה זו בקיצור שם בסימן חוב דלת, כמובן בסעיף הראשון. ואכן במקומות רבים במרחבי השס, משמע שבימי קדם הקפידו ללבוש ציצס כל היום. ידוע שגם תפילין לבשו כל היום בימי קדם, אבל במקומות רבים משמע כך נהגו גם בציציות. בברוכס דף מ"ז אמרו חז"ל, איזה המורץ כל שאין לו ציציס בבגדו, הרי שזה היה סמל. תלמיד החכמים לבשו ציציות, מי שאין לו ציציס בבגדו אנחנו מניחים שהוא מעמי הארצות ואיננו תלמיד חכם. שבס קוף נון גימל אנחנו מוצאים דרוש המעניין את דבר חז"ל, בכל איס יהיו בגודך ולבינים, אלו הציציות. כאשר הכוונה ללובן, כי מצוות ציצס מורכבת משני חלקים, מנתחיל סומן הלובן, ודרשו חז"ל, בכל יום יהיו בגודך ולבונים, הכוונה למצוות ציצס, ללובן שבציצס, כי התחילס איננה מעכבת, אבל עיקר מצוות ציצס זה בלובן, ובכל יום יהיו בגודך ולבונים. משבס קוף יוד חס למדנו, תסלי דקיימס מצוות ציצס, רשי כותב, הקפידו שלא ללכת דלת אמס בלי ציציות. ולכן ישנם מנחרוינים שפירשו את התגלית של מנוחס ממעלת, שהמלאך אמר לרב קטינה, שבעיד נדוריתך אנחנו ננשים על מצווה ציציס, שיש כאן הלכה מיוחדת רק בציציס בלבד. וכדברי הטור, משום סגולתה של מצווה זו, ומשום חשיבותה שכל עיקרה סחירת את יתר המצוות, הוא כלשון הטור בכל שעה ובכל רגע אנחנו צריכים לזיכרון הזה, ולכן רק לגבי מצווה מרעישים, כאשר אדם איננו לוקח על עצמו, מקבל על עצמו מצווה זו, אף על פי שהיא לא רובצת עליו חובה ולא ביתר המצוות. ומהסימן האחרון בהלכס ציצס אנחנו חוזרים לסימן הראשון, בסימן חס, במוגן אברום, סיב קוטן בייז, המחבר כותב שיש להתעטף בציצס ולברך כשהוא מעומד, כשהוא עומד, כותב מוגן אברום. לא רק העיטוף צריך להיות בעמידה, גם הברכה צריך לברך על הציצס בעמידה, כך כותב מוגן אברום. והוא תמי מה בין הפרושס חלה והפרושס טרומה, שאפשר לברך גם בישיבה, לברכס הציצס, שהוא צריך לברך דווקא בעמידה. על שאלה הזו אנחנו מוצאים תירוצים שונים, הסברים שונים בדברי האחרונים, אבל המוגן אברום כותב, משום שציצס היא מצווה גמורה, אבל הפרוש השחלה איננה אלא לתקן את המאכל, לתקן את העיסה. ולכן בפרוש השחלה אין קפדה שיברך בעמידה, כפי שאנחנו מוצאים בברכס הציצס. מה בין זה לזה? לכאורה גדר משותף בין ציצס לכל ההפרשות, תונס המייסס וחלה. כשם שאדם לא חייב ללבוש ציצס, אלא אם כן הוא רוצה ללבוש בגד שיש בדל קמפס, כך אין אדם חייב לפשוט מסמייסס וחלה, אלא אם כן הוא אוכל מנפת, או שהוא אוכל ממצוות, מפירות ארץ ישראל. שתיהן מוגדרות, מה שאנחנו מגדירים בשפה הלנדונית, בשפה הישיבתית, מצוות קיומיות. בניגוד למצוות החיוביות שרובצות חובה על אדם, ישנן מצוות קיומיות. כאשר אדם עושה מעשה של רשות של כשעצמה איננה חובה, אבל על ידי מעשים האלה הוא חייב לקיים מצווה. במבחן הזה דומה מצסיסס למצפרו שחלה. אז מה הכוון הספרו כשהוא מחלק ביניהם? אז תשובס מהרם שק ביורד דייס למנקוב חוב גמל כותב מהרם שק, החילוק בין ברכס הציצס לברכס החלה מושתת על דברי הטור, ואולי על דברי הגמור במנוחס ממלף. רק בציצס יש חשיבות יתרה שנשתדל ונהיה זריזים וזהירים בקיום מסזו, אף על פי שהיא לא רובצת עלינו חובה, משום שיש בה זיכרון לכל יתר המצוות. ולכן יש חשיבות במצווה זו, וממילא גם בברכתה, וצריך לברך מעומד. כך מסביע מרם שיק את דברי המגן אברהם. אני חושב שפירוש הזה רחוק עד למאוד, כי בסופו של דבר מדובר במידס חסידוס ולא בחובה. אז בעיד נדריתך מענישים מי שאיננו מקיים מצווה סיצס. אנחנו תמיד מקווים שזה לא עיד נדריתך. הטור כותב, טוב ונכון שנהיה זוהיר וזוריז, אבל זה לא חובה. לא מסתבר שמידס חסידוס והנהגה ראויה ישליך על הלכה פסוקה בדיני ברכס המצווה, כאשר מגן אברהם פוסק שצריך לברך על הציצס בעמידה. מצד גדרי המצווה אין בין חלה לציצס, שתיהן מצוות קיומיות, אז בגלל החשיבות הסגולית של מצוות ציצס, אין מסתבר שזה משליך על הלכה פסוקה בדיני ברכס המצווה, כך נראה לי. אז בקי ואיגר, שם במקום, סימן ח' כותב הסבר אחר, הסבר שמניח את הדעת ומתיישב על הדעת, כותב רבי עקיבא. מצד אחד יש גדר משותף בין הפרוש השחלה לציצס. בשתי מצוות אלה אין המצווה רובצת עלינו חובה, אלא כאשר אנחנו באים לעסוק במעשה שהיא רשות גמורה. אכילס פרס אססול, אכילת פת ולבישת בגד של דל קנפס. אבל יש הבדל טכני ביניהם, טכני שהוא גם הלכתי. מצווה ציצס באיזשהו שלב הופכת להיות חובה. ברגע שלבשת בגד של דלת קמפס, המצווה רובצת עליך חובה, ואתה צריך לדאוג שיהיו ציציות בקמפי אקסוס. פרוש השחלה לעולם אין אדם מקיים כחובה, כי ממה נפשך, אחרי שאכלת זה כבר מאוחר מדי. כאשר אדם מפריש חלה, זה בהכרח לפני האכילה. לפני האכילה אי אפשר לומר שזה חובה. כל עוד לא אכל, בידו שלא לאכול, ולכן הפרוש השחלה, כאשר אנחנו מקיימים מצווה זו, אנחנו אף פעם לא מקיימים אותה כחובה. שהרבישה שאדם מפריש, הוא עדיין, אי אפשר לומר שהוא חייב להפריש. הוא רוצה לאכול, אבל הוא יכול להימלך בדעתו כל רגע. אי אפשר לומר שהפרוש השחלה רובצת עליו חובה, כאשר אין הכרח שיוכל. מה שאין כבציצס, ברגע שלבשת את הבגד, מכאן ואילך אתה מחויב לטיל ציציות בכלפי הקסוס. ולכן זה הבדל בין שתי הברכות, כך מסביר בקיבי גם. אבל עדיין צורך עיון בלשונו של המגן אברהם. כאשר המגן אברהם אומר ציצס חובה, אבל הפרוש השחלה איננו אלא לתקן את העיסה, הוא רומז כאן להבדל מהותי ולא טכני. ולכן אני חושב כוונו של המגן אברהם, שאין אדם מצווה שחלה למצווה ציצס. מצווה שחלה מוגדרת כמטיר ולא כמצווה. מה שאין כמצווה ציצס. ישנן מצוות שכל עיקר גדרן ועניינם להתיר ולהסיר איסור. השחיטה בא להתיר נבלה ואיבה מן החי. הפרוסטומסמייסס בא להתיר איסור של טבל. אבל ציצס לא בא להתיר את לבישת הבגד, כי אין איסור בלבישת בגד דלת קמפס, מלבד ביטול מצוות עשה. מלבד מצוות עשה של ציצס אין לאו, ולכן אי אפשר לומר שהציצס באים להתיר את לבישת הבגד. אילולי מצוות ציצס לא היה כל איסור בלבישת בגד דלת קמפס. מה שאין כאן הפרושס חלה, יש איסור של טבל, כל עוד לא הפרישו חלה, וזה לאו. כך גם תומסמייסס, כך גם שחיטה, מי שאוכל בשר בהמה, בלי שחיטה עובר בלאו של הוולה, או איבה מן החי. ולכן מצווה שחלה איננו אלא לתקן את המאכל. זה לא מצווה, זה מתיר. ולכן כשמברכים על המצווה הזו לא צריך לעמוד. מה שאין כציצה שהיא מצווה גמורה. כבון הסמוק לרום, לא שהיא חובה, ולא משום שבאיזשהו שלב היא הופכת לחובה, כהסברו של רבי עקיבא איגר, לא. מוגנבון בא לחלק בין מצווה ובין מתיר. הפרושה שחלה עניינה להתיר איסור טבל, להסיר את האיסור. על מצווה מאין זו לא צריך לברך בעמידה. יש ברכה, אבל לא צריך לברך בעמידה, מה שאין גם בציצס, אי אפשר להגדיר מציצס כמתיר, כי אין איסור על לבישת דלת קנפס, מלבד האיסור של ביטול מצוות עשה של ציצס, כך אני חושב צריך להסביר את כוונתו של המוגן אברום. ואני עוד פעם חוזר לסוגיה שבה פתחנו את השיעור היום. מי שאיננו מקיים מצוות ציצס נענש בעידנא דריתחא. ואמרנו יש מקום לומר שהחידוש הזה לא נאמר אלא בציצס בלבד, משום סגולתה, משום חשיבותה, ולא בשאר המצוות. אבל רבי הלוך בסבן קוף חוף חס הבין בעליל שהכלל הזה איננו מיוחד דווקא לציצס, אלא לכל מצווה ססי. בסבן קוף חוף חס בתחילת הסימן כתוב, כהן שלא רוצה לעלות לדוכן צריך לצאת מבית הכנסת לפני ריצי, שלא יהיה בבית הכנסת כאשר הכהנים אמורים לעלות לדוכן. כותב רבי הלוך, אין הכוונה שכהן רשאי, אם לא בא לו לעלות לדוכן, לבטל מצווה זו ולצאת מבית הכנסת. הרי אמרו חז"ל שבעידנא דריתחא אנחנו נענשים כשביטלנו מצווה ססס, אף על פי שלא ביטלנו מצווה ססי, אלא שנמנענו מלקיים מצוות עשה. אותו דבר הכהן שיוצא מבית הכנסת לפני רצי, הוא אמור להשתדל כן להיות בבית הכנסת כדי שיוכל לקיים מצוות נשיאת כפיים וברכת כהנים, בדיוק כפי שאדם ראוי לו שילבש דלת קנפס כדי לקיים מצוות ציצס. ולכן כותב משום ברורה, המחווה מדבר על מצב שהוא חלוש או חולה וקשה לו לקיים את המצווה, ולכן מותר לו להשתמט ולצאת מבית הכנסת. הרי שם ישמרו למצד אחד למד שההלכה הזו שלמדנו בבנוכס ממעלה ועידנא דריתחא נענשים איננו מיוחד דווקא לציצס. הרי הוא לומד מציצס, הוא עודם בברכת כהנים. זה כלל בכל מצוות עשה. אנחנו צריכים להשתדל להיות שם ושהחיוב יחול עלינו, ומי שיוצא מבית הכנסת כדי שלא תחול עליו מצווה לעלות לדוכן, דומה למי שמשתמט מלבודש קמפס כדי לא לקיים מצסצס. ואני לומד מהבי הלוכי גם לצד שני. נשאלתי פעם על ידי חייל צעיר שבאימונים ובצבא, לפעמים יש אימונים קשים והוא צריך לרוץ קילומטרים רבים, גם בחום היום קשה לו מאוד ללבוש ציצס. אפשר, אבל קשה, כל פריט נוסף של לבוש, לפעמים יש בו קושי ויש בו סבל, האם מותר לו בזמן הזה, כאשר הוא צריך לרוץ באמצע הקיץ, קשה מאוד, האם הוא רשאי להוריד את הציציות? ופסק לי, אם אכן זה קשה לו, איננו נענש בעידנא דריתחא. הרי להדי כתוב בשכנוך שיש מצבים שבהם אדם רשאי, כשקשה לו לעלות לדוכן, רשאי לצאת מבית הכנסת. והביאלוך אומר שזה דומה לחלוטין למי שאיננו לובש דלת קנפס, ואיננו מחבב מצווה סצס, אומר ביאלוך. אסור לכהן לצאת כדי להפקיע את עצמו מכלל החיוב, עליו להיות בפנים כדי לעלות לדוכן. אבל אם הוא חלש, אז מותר לו לצאת. הרי לנו שכאשר יש קושי בדבר, בפרט לפי הקושי, קשה להגדיר דברים כאלה, הוא איננו מצלצל במצווה סצס, הוא בוודאי איננו מעוניין לפרוק מעליו מצווה זו, אבל יש מצבים שבהם אין עונש גם לא בעידנא דריתחא. אבל הנוגע לענייננו, רואים אנחנו מדבר רבי הלוכה, שהוא הבין שהעניין של עידנא דריתחא איננו מיוחד דווקא למצווה סצס, משום שהטור אומר שבכל שעה או בכל רגע אנחנו צריכים את הזיכרון הזה, ויש סגולה מיוחדת בצצס, אלא הוא הדין בשעה מצוות עשה, שאין אדם רשאי להשתמט מלהיכנס לכלל החיוב. כך אנחנו רואים מדברי המשנה ברור. חידוש עצום מצינו בפונה מאירויס, חלק א' סימן חובוב. ולא רק דבר חידוש דבריו, אלא בעיניי הם גם תימו. התויסוויס, שם במנוחס מם א', כאשר בלושן הגמורה, המלאך אמר לרב קטינה, בעידנא דריתחא אנשינן המצווס עשי. כותבים התויסוויס, אין כוונה למי שמבטל מצווס עשי. מי שמבטל מצווס עשי, מה כאן הוא יעשה עד שתצא נפשוי? כך למדנו בקסובס פייבו, ובחולן קוף למד בייס, הוא אומר, סוכה איני יויסר, לולב איני נויטל, מה כאן הוא יעשה עד שתצא נפשוי? הכוונה למצווס עשי כאין מצווס ציצס, שלא רובצת עלינו חובה. הוא איננו לובש דלת קנפס כדי שלא להתחייב, ולכן הוא לא ביטל מצווס עשי, אין עבירה בידו, וזה החידוש שבכל זאת, בעידנא דריתחא יש עונש, כך כתבו התויסוס. ופונה מאירס אומר, לא, מה בכלל הקושיה? נכון שמכן הוא עשוי כדי שיקיים את המצווה, אבל זה רק לכפות עליו לקיים את המצווה. מכאן לא נוכל לדעת שבדיעבד, אם הוא לא קיים את המצווה, שהוא נענש בידי שמיים. ולכן אומר פונה מאירויס, שהוא היה מפרש, על כל ביטול מצווה עשי, אנחנו נענשים רק בעידנא דריתחא, ולאו דווקא מצווה עשי כאין ציצס. ובעיניי דבריו תימי גדול, כמעט שאי אפשר לקיים אותם. אני חושב שהחטא ועונשו בהכרח כרוכים ירדו מן השמיים. איך יכול להיות עבירה שאין בו עונש בידי שמיים? אז מה משמעות העבירה? אני חושב שכל תרי"ג מצווה, מי שעובר עבירה, בין אם הוא עבר עליו, בין אם ביטל מצווה עשה, בהכרח שיש עונש בידי שמיים. כמעט שהייתי אומר שזה אחד מיוד גמל לקרים שבתוארה. אני מאמין באמון השלם, שבוי יסבוח שמוי, גוי מלטוים לשויים למצווי סוף, ומאנש לא עובר למצווי סוף. וברור שהאמונה הזו, היסוד הזה בעיקרי אמון הזה, לא רק שהקודש בו הוא לפעמים מאניש, הוא לפעמים נוטל שכר, כשם שאנחנו חייבים להאמין שכל מי שמקיים מצווי יטול שכרו, כך כל מישהו עובר עבירה לאנש, וזה לאו דווקא בעידנא דריתחא. ולכן פירושו של פונה מאירויס תימי גדול בעיניי. וכאשר התויסוס כותבים מה כאן הוא יעשה שתצא נפשוי, זה רק הדגשה יתרה, מה כאן הוא יעשה שתצא נפשוי, פשיטה שהוא גם נענש בידי שמיים, לאו דווקא בעידנא דריתחא. ולכן אני חושב שבהכרח כדברי התויסוס, שהחידוש הזה שבעידנא דריתחא מענישים, היינו, אף על פי שהוא לא ביטל מצווה עשי שרובצת עליו חובה. אף על פי כן, בעידנא דריתחא נענשים, אבל כאשר מדובר במבטל מצווה עשי, הוא מתבטל מחיובו, הרי עבירה בידו. ומילתא דפשיטא שעל כל עבירה נענשים. כמה נענשים? מי יעלה בסויד השם? הרי זו במצווה קלה כבחמורה, לפי שאין אתה יודע מתן שכרן של מצווה, כשם שאנחנו לא בקיאים במתן שכרן של מצווה, אנחנו גם לא בקיאים בעונשם של עבירס, אבל מן ההכרח הוא שכל מי שעבר עבירה, בהכרח יש עונש בידי שמיים, וזה לא קשור כלל אם זה עידנא דריתחא או אין זה עידנא דריתחא. ואנחנו חוזרים לדברי המשנה ברורה לגבי כהן שיוצא מבית הכנסת כי הוא לא רוצה לקיים מצוות נשיאת כפיים. אומר המשנה ברורה, אין היתר אלא כאשר יש סיבה שהוא לא יכול לעלות לדוכן, חולשה או חולי, אבל אם הוא לא רוצה עבירה בידו. והמשנה ברורה מביא שתי מקורות. מקור אחד, מלאכה ורב קטינה בעידנא דריתחא נענשים. מקור נוסף, קידושין למד ג' עומד א' לגבי מצוות מפני סבת תוקם והדרתו פני זוקן, יוכל יעצים עינוב. הגמרא אומרת, יכול אדם יעצים את עיניו, הוא יודע שהחכם אמור להיכנס לבית הכנסת, אין לו כוח לעמוד, צם את עיניו כדי שלא לראות. אם הוא לא רואה, לא צריך לקום. הגמרא אומרת, יוכל יעצים עינוב, תלמד לא אמר, ויורסו מאלוקך, או כותב רש"י, ויורסו מאלוקך. אם אתה ירא שמיים, אתה צריך לרדוף את המצוות ולקיים אותן, ולא להשתמט כדי לפרוק עול. אומר משנה ברורה, מכאן אנחנו רואים. הוא עצם את עיניו, הוא פטור. לא, אסור לו לעשות מעשה כדי לפטור את עצמו. הוא אמור להשתדל לקבל על עצמו ולהכניס את עצמו לחיוב, לא להפך, ולכן אסור לכהן לצאת. אני חושב שהמשוואה בין מי שמעצים את עיניו וכהן שיוצא מבית הכנסת תקיפה, כי בשתי אלה הוא עושה מעשה בקום ועשה כדי לפתור את עצמו וחובת המצווה. כי כהן שלא נמצא בבית הכנסת כאשר קוראים לכהנים לעלות, כאשר אומרים מצאי בברך זידו פטור מלעלות, ומי שלא רואה פטור מלקום. צד השווה שבשני אלה הוא עושה מעשה בקום ועשה כדי להפקיע את עצמו מן החיוב. בשונה מציצס שבו הוא לא לובש דלת כפס, האופן שבו הוא מבטל את המציצס בשבל טייס, כי הוא לא מתחייב מציצס אלא אם הוא ילבש בגד, והוא סך הכל נמנע מללבוש דגת דלת כפס. אבל לפי הטייסס בערכים זה עדיין לא דומה, אבל בכל זאת קרוב, כי אם מדובר בתקופה ובזמן שכולם לובשים דלת כפס מצויצים וזה הנורמה, ואלה הם המקובלות, אז גם הוא נחשב כמי שמפקיע את עצמו מן המצווה. אמנם בשבל טייס, לא בקום ועשה, בניגוד לשתי המקורות האחרים, שיש בהם קום ועשה, כהן שיוצא זה קום ועשה גדול, מי שיוצא מתעיניו זה קום ועשה קטן, אפשר להתפלפל ולומר, ולאו הכי אדם כל שנייה או שתיים יוצא מתעיניו, אז הוא לא חוזר לפתוח אותם, אז זה רק שבל טייס. זה התפלפלויות בדקויות, אבל מטבעו של אדם שהוא ממצמץ, לא צריך איזו החלטה רצונית כל שנייה לפתוח את העיניים, אבל זה טבעו של עולם. ולכן יש כאן קום ועשה, שהוא עוצם את עיניו כדי שלא הוא לראות. ולכן, אף על פי שהסוגיות דומות, הן בכל זאת לא דומות לחלוטין. ויש מקום לומר שמי שעוצם את עיניו כדי להפקיע את עצמו מן המצווה, עבירה בידו, וכך דרשו חז"ל מיורסו ללוקחו. יכול להיות שהוא נענש אפילו שלא בעידנא דריתחא, וזה חמור יותר מאשר מי שאיננו לובש דלת כנפס, משום שמי שאיננו לובש דלת כנפס סך הכל בשבל טייסה נמנע מלהיכנס לכלל החיוב. אני חושב שבזמן הזה, כאשר בדרך כלל כל שומרי המצוות לובשים דלת כנפס, זה כמו התקופה שהטויסס הסבירו בערך אינדב בייז, מכיוון שכולם לובשים ציצס, מי שאיננו לובש ציצס, נכנס לכלל הגדר של בעידנא דריתחא מענישים. עוד הערה, אני אמרתי שמי שעוצם את עיניו, לא דומה למי שלא לובש דלת כנפס, אבל הוא כן דומה לכהן שיוצא מבית הכנסת. אולי גם זה לא נכון, ויש לפקפק בדבר המשנה ברורה שדימה את שתי הסוגיות. ויכול להיות שמה שאמרו חז"ל ויורס ומלקחו זה רק מי שעוצם את עיניו, ואפילו לא כהן שיוצא. שוט שואל המשב, שואל המשב, מדוע גמל חלק א' סמן קוף חוף? שואל המשב, היה מקור עצום של השראה בשבילי כשהייתי בחור צעיר. הוקסמתי מתורתו של השואל המשב, וספר הזה כמעט היה שגור הלשוני. אף על פי שהוא ספר השוטים הגדול ביותר בהיסטוריה, כך אני חושב. אין דומה לו בכמויות של התשובות שאנחנו מוצאים בשואל המשב, היה גאון עצום. גדול גדולי גליציה בשעתו, היה פויסק גדול. הספר הזה קשה מאוד, לא מסודר מאוד. רואים שרבי יוסף שאול נתנזון ישב במקום אחד, הוא כבר מתנצל לשואל שלו שהוא מקצר, הוא כותב, היום כבר ישבתי שבע תשובות. כך הוא כותב, אני עוד לא כתבתי מעולם שבע תשובות ביום אחד. איפה השואל המשב ואיפה אני? עד כדי כך שזה ספר השוטים היחיד שאני מכיר שבטעות תשובה אחת נתפסה פעמיים. לא מכיר, לא ראיתי תופעה כזו בשום ספר אחר של שאלות ותשובות. ורואים שהמדפיס נכנס, אולי יש לרב תשובות, ניגש לארון, לקח חופן של תשובות ומסר לו. אז בטעות יש תשובה אחת שנתפסה פעמיים. אותה תשובה לאותו שואל בדיוק מילה במילה, ולא שם לב שזה כבר נתפס פעם אחת ותפיסו את זה עוד פעם. מכל מקום, שואל המשב מדוע לגמל חלק א' סמקוף חוף, נשאל מהנובר, מקצה העולם, פנו לשואל המשב עם שאלות, שאלה גדולה, אסור אדם לעצום את עיניו כדי שלא תחול עליו מצווס קימה מפני זקן, מפני חכם, אז למה מותר להכניס פרויס דרך גגס חצרס וקרפיפויס? כדי לפתור אותם את חומס המייסס. בברוך הסתף למד, היי אמרו חז"ל, בואו וראה, מה בין דורס הראשונים ודורס האחרונים? דורס הראשונים היו מכניסים פרוסי דרך שער, כדי שיתחייבו, ובמייסס דורס האחרונים, היו דרך גגס, חצרס וכרפיפס, כדי לפתור אותם מן המייסס. מה שמעמיד בחז"ל שאין כאן איסור, דורס האחרונים לא הידרו במצוות, במידת חסידות כמו דורס השואלים, אבל אין איסור, רק המאירי כותב שם שזה איסור, אבל פשטוס דבר גמור ושואלים משמע שאין כאן איסור. אז למה בקימה יש איסור? שואל המשב כותב דברים עמומים, כמו בהרבה מקומות. גדול אליטה, נתנו לנו את האומנות של הגדרה. גדול הפועלים וגליציה לפעמים שפתה מינה ברורה כל כך, אבל אני חושב שהכוונה שלו מאוד ברורה ופשוטה. כל הגדר של מצווס קימה זה כבוד תלמיד חכם. עצמת עיניים, אתה חכם גדול, אבל בפועל גרמת לביזיון של תלמיד חכם. כי כולם קמו לכבודו ואתה יושב ואינך קם. ולכן מצד רצון התורה, לא רק שהפסיד שכר של קיום מצווה, הוא עשה הפך ממהות המצווה. אז באופן טכני, סדר, לא ביטל, סגר עיניים ולא ראה. לא ראה איננו חייב, אבל בפועל עשה את ההפך ממצווה סטוירו. כהן שיוצא הפסיד ברכס כהנים, אבל הוא לא קילל. הוא לא עשה את ההפך של ברכס כהנים. אבל מי שיושב במקום שכולם קמים וכולם רואים והוא עצם עיניים, הוא נהג בדרך בזוין בתלמיד חכם, אמור היה לקום, הוא לא קם. ולכן רק כאן אמרו חז"ל ויורי סומה לוקחו, ואין ללמוד מכאן על כל מי שנמנע מלכנס לכלל חיוב המצווה, או אפילו על מי שהפקיע את עצמו מחיוב המצווה בקום ועשה. אינני חושב שאפשר ללמוד מביורי סולרוקחו למקרים אחרים. בנוגע לעידנא דריתחא, חידוש עצום כותב רבנו הרמב"ן בתחילת ספר שער הגמול, שעל ביטול תורה נענשים בעידנא דריתחא, על ביטול תורה. נענשים בעידנא דריתחא. הרמב"ן, אני חושב, היה מסמד גדול, אין לי כל פיקפוק בכך. הרמב"ן היה גדול רבוסינו הראשונים. רוב הראשונים היו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, מפורש השס, מלבד רש"י ובעלי התוספות, אבל הרמב"ן והריטב"א והר"ן ורוב גדולי ספרד היו תלמידיו ותלמידיו של הרמב"ן. הרמב"ן כותב ביטל תוירין אנשי בין יתחיל איתך. וזה ראיה גדול למה שכתבתי בפרשס בחוקוי סי במלכוסו שלו. מצווס תלמד תוירה, מדיור אייסר, כמו מצווס תפלן, אין לה שיעור. אלה דבורים שאין להם שיעור, לא למעלה ולא למטה. ביטל תוירה, אדם נענש, לא מצד ביטול מצווס עשי, אלא מצד היעדר חימוב מצווס תלמד תוירה, ולכן דומה במידה מסוימת לציצס, כותב הרמב"ן בעידנא דריתחא נענשים על ביטול תוירה. לא בטוח שזה מסתדר עם הר"ן בנדור דף חסם הדף שמתבסס על וישינה, על וישינת המשידור מחדור למפיחו, והוא כותב חייב אדם ללמוד לפי כוחו. בכל עצם ההלכה יוכל יעץ עם עינוב, תלמד לא ימי ויורסו מאלוקחו. יש שני דרכי אבונה. בביאלוכה נראה בעליל שהוא הבין, כאשר אדם עוצם את עיניו הוא פטור מלקום, הוא פטור מלקום. כי כל המצווה לקום בפני תלמיד חכם זה כאשר אתה רואה, לא ראית אתה פטור. כך הבינו רבי מנחם, ביניהם הפסחי תשובה בספרו נחלה סבי יורד יסמן רי שמם. אבל החזון איש אבן עזר קוף ממחס, אבן עזר קוף ממחס בחזון איש זה חידוש של המסכת קדישים לפי סדר הדפים, ובדף למד גמר במקור הסוגיה אומר החזון איש לו, אדם חייב לקום בפני תלמיד חכם גם אם הוא לא רואה אותו. לא תהי ריה גדולה משמיר, לפעמים אנחנו אומרים גם לא תהי ריה גדולה משמיר. בלשון חז"ל זה לא תהי שמי גדול למריע. אבל הדעת החזון איש שהמצווה לקום בפני תלמיד חכם, אם הוא נכנס לתוך דל אדם זה חייב לקום. מי שעוצם את עיניו פותר את עצמו, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע. מניין לו לדעת מתי החוכם נכנס לדל אדם עוד שלו. וכאשר הוא לא יודע הוא פטור מלקום, אבל לא משום שהמצווה לא רובצת עליו. לפי אבונס החזון איש יש טעם נוסף לומר, זה לא דומה לכהן שיוצא לפני זמן החיוב לגבי ביחס כהנים, כי הוא כן חייב לקום אף על פי שהוא לא רואה. הוא לא קם בתואנה שכל עוד הוא לא יודע הוא לא חייב לקום. למה זה לא ספקא דאורייתא? אלה לא דינים של ספקות. כל עוד הוא לא יודע טכנית הוא פטור, אבל הוא חייב לקום. ולכן יש מקום לומר, אתה חייב לפקוח עיניים ולברר אם החיוב חל עליך. כי מצוות קימה לא תלויה בראייה. כל הפטור שלו זה רק משום שלא יודע, ולכן אולי רק כאן אמרו חז"ל, ויורסו מלוקחו, אתה חייב לפקוח עיניים ולברר, אולי אתה חייב לקום. העובדה שאתה לא רואה לא פותר אותך בעצם מן המצווה. ולפי החזון איש יש טעם נוסף לומר שאין ללמוד מההלכה הזו לגבי כהן שיוצא מבית הכנסת לא כדיב רבי הלוכה. ומכאן אני מסיק שבי הלוכה הבין כמו רבי מנח רואינם שכל עוד אדם לא רואה בעצם לא חל עליו חובת הקימה מפני תלמיד חכה. אז לכבוד פרשס השבוע שיש במצווה סיסס עסקנו בסוגיה, כמו שאני נוטה פעמים רבות, לא סוגיה ספציפית שעוסקת רק בהלכסיסס, אלא סוגיה שאומנם מקורה בהלכסיסס, הגמור במנוחס ממלף, אבל עצם הסוגיה נוגעת לסוגיות רבות ושאלות כלליות, ולאו דווקא למצווס ציצס בלבד. אז שאלתי בתחילת השיעור, מצווה זו היא מן המצוות הבודדות שעליהם אמרו חז"ל, שהן שקולות כנגד כל המצווס שבתוירו. וראינו את דברי הטור, כמה מצווה זו חשובה, אף על פי שלא רובצת עלינו חובה, אבל ראוי ונכון שאדם יהיה זהיר וזריז בקיום מצווה זו, ויכנס וישתדל לקיים אותה תמיד, אז למה היא לא רובצת עלינו חובה? למה מצווה תפילין כן חובה עלינו ומצווה סיסוס לא? כתבתי במחסו של שיחס על התורה ואמרתי פעמים רבות, אני חושב שהיא הנויסנס. מה בין תפילין וציצס? שתי מצוות יש מכל התרי"ג שאנחנו לובשים על גופנו, התפילין והציצס. תפילין זה מלכוס, ציצס זה עבדוס. על התפילין דרשו חז"ל את הפסוק פארך חבוש עליך. על התפילין אמרו חז"ל ורוך על המאות כשמש הם נקרא לך ויראו ממך. על התפילין אמרו חז"ל שאבל ביום ראשון פטור מן התפילין כי איפר ופאר לא הולכים ביחד. תפילין זה בגד של מלכוס. ציצס מנוחס ממגימל אמרו חז"ל שהציצס הם חותם של טיט. אמנם גם בציצס יש מלכוס. חז"ל אומרים שהתכלס הם חותם של זהב, הלבן חותם של טיט, אבל התכלס אינם מעכבים. ולכן עיקר מצווה ציצס חותם של טיט. והתוספות הסבירו, מה זה חותם של טיט? סמל של עבדוס. בימי קדם עבדים היה סמל על הבגדים שלהם, שהם עבדים, זה חותם של טיט. את המלכוס הקודש ברוך הוא כופה עלינו, את העבדוס הוא רוצה שניקח מרצון, משמחה ומאהבה. את העבדוס הקודש ברוך הוא לא רוצה לכפות עלינו. ופעמים רבות דיברנו על המהלך הנשגבה שאין למעלה ממנה, שמחת העבדוס. מעמד הר סיני היה ממש לא שמחה סעבדס, והסברתי בעבר פעמים רבות כשהקודש ברוך הוא קוף עליהם הר כגיגי זה היה סמל של עבדות, ואף על פי כן הקדימו נעשה לנשמה. ואף על פי כן הקדימו נעשה לנשמה ביודעם שמדובר בעבדוס, וזה הממד הנשגב של מעמד הר סיני. אז אני בטוח שרבים שיושבים כאן כבר שמעו ממני פעמים רבות על המעלה הנשגבה של שמחה סעבדוס. אני תמיד מספר את מה ששמעתי מעלה שמחה שסיפר מהאמרה אמס שהספס אמס פעם בתיש אמר, כי שומרים מונו השם אפשר לפעול את הדברים הגדולים ביותר. והסברנו מונו השם כי אני עבדך, כי שומרים בסוק הסברנו שמחי יסיירה בשמחי יסיירה, המעלה הנשגבה ביותר שיהודי יכול לשאוף אליו זה שמחה סעבדה, שהרי בדרך הטבע אמרו חז"ל עבדה בהפקר עניך עלי זוכן לי אדם שלא ילפונו ואפשר לזכות שטר שיחו לעבד שלא מדעתו. אבל אנחנו חפצים בעבדוס, אנחנו עבדים נרוצים, אנחנו כמו עבד נרוצה שאומר אהבתי את אדוני, אהבתי, אני לא רוצה לצאת חופשי. זה המיוחד בעבדו של בני ישראל למלך מלכי המלוך להובינו שבשמיים. אז את המלכוס הקודש ברוך הוא כופה עלינו, כל ישראל בני מלוכים, בני אתם, ומלכוס הקודש ברוך הוא כופה עלינו. ולכן תפילין מצווה שרובסת עלינו חובה. את העבדו של הקודש ברוך הוא לא רוצה לחפות עלינו, קודש ברוך הוא חפץ שאנחנו נקדים נעשה לנשמה, שנקבל עול מלכוס שמיים באהבה. ולכן ציצס איננה רובצת עלינו חובה, ורק אם יחפוץ אדם ללבוש דלת קנפס הוא מחויב בציצס. ודלת קנפס כנגד דלת אויסיס של שם הוויין, שהוא השם העיקרי, משום שעל ידי ציצס אנחנו מקבלים עול מלכוס שמיים, והקודש ברוך הוא חפץ שנקבל עול מלכוס שמיים באהבה. ולכן כאשר אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הפסוק הראשון שאנחנו אומרים בפעם הראשונה שקריאה שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ואפילו נוית לנפשך ובכל מאודך ובכל מידה ומידה שהוא מודד לך דרשו חז"ל, ואהבתו. זה התמצית של קבלת עול מלכוס שמיים, צריך לקבל עול מלכוס שמיים באהבה. ולי ביום אלי שזה הסבר מדוע תפילין מצווה שרובצת עלינו חובה, ציצס לא חובה היא אלא רשות, משום שהקודש ברוך הוא חפץ שנקבל עול עבדוס עול מלכוס שמיים ביהו. יהיה רצון שנזכה תמיד לקבל אור תורה ויאור מלכי שמיים ביהבו, ושהציצס ישמרו עלינו, ונזכור תמיד את כל מצוות השם. יהיה רצון שנזכה לישוע סלומן, נביא את גורל צדק במהירה ובימים. ואני חוזר ומבקש מכל מי שעדיין לא רשם את כתובתו, לפני שיוצאים מבית הכנסת יש מקום לרישום כתובות.